שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
המערכת הפוליטית מעלה הילוך, מתחילה לארגן רשימות אחרי הפריימריס במפלגת העבודה, בליכוד וברשימה המשותפת, ממשיך רכש הכוכבים במפלגות שבהם אין פריימריס, והיום מקבלת כחול לבן של בני גנץ, שחקן חיזוק, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, שהתלבט רבות לפני שהחליט. אז למה לא פוליטיקה עכשיו? מה הוא יביא לגנץ שאין לו? ומי המפלגות שצריכות לדאוג מהשידוך הזה? מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, יהיה איתנו.
השקל שלנו, המטבע שלנו, שוב מתחזק, אחרי שכבר נדמה שהוא מאבד גובה. בחודש יולי בלבד הוא התחזק ב9% ביחס לסל המטבעות. לכאורה, הסיבה ההגיונית היא העלאת הריבית של בנק ישראל, אבל הריבית עולה, אולי אפילו יותר, גם במקומות אחרים. ואולי הסיבה היא אחרת, והיא שהחשש הגדול מאינפלציה בארצות הברית מתחיל להתפוגג. זה מחייב בירור, ואנחנו נערוך אותו עם מודי שפריר, האסטרטג הראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים. יאללה, מתחילים. אז סמי, תשמע, המלחמה באה והלכה, היא הסתיימה. נראה שיוקר המחיה, לפחות לפי נתונים ראשונים מחוץ לארץ, והאינפלציה קצת מתמתנים. אבל לעומת זאת, בעניינים היומיומיים, בדברים הכי טריוויאליים של החיים שלנו, המצב נהיה לא קל בכלל. בסוף השבוע הזה, 17 נפגעים והרוגים מתאונות דרכים, ואתה יודע, משווים את זה למלחמה שאף אחד לא נפגע, ואנחנו מאוד גאים בזה, והנה בסוף השבוע שאחר כך, בשדה קרב אחר של הכבישים שלנו, תאר לעצמך שלצורך העניין, זו הייתה התוצאה של המלחמה, איפה היינו נמצאים.
כן, זה ממש העניין, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בשבוע אחד גם בסיפור הזה של המבצע בעזה, שבו לשמחתנו לא היו הרוגים, לפחות לא בצד שלנו, ובאמת שבוע של, לא יודע אם נקרא לזה שדה קרב, אבל ממש תוצאות של שדה קרב, 17 אנשים שמתו בתאונות דרכים, שנהרגו בתאונות דרכים, ויצא לי לשמוע סיפור של אחד המקרים של ילדה בת 14, שזה באמת סיפורים קוראי לב על, על משפחות שנהרסות, על כאב שילווה אנשים מעטה ולצורך בלעניין עד סוף חייהם, והדברים האלה עוברים ככה לסדר היום, וניסיתי לחשוב, אני צריך עוד לבדוק את העניין הזה, לפחות מבחינת המחקר, מה המחקרים אומרים, אבל יצא לי לקרוא בעבר לא מעט מאמרים על אפילו באנגליה, שבתקופות שבאמת חם נורא, יש יותר תאונות דרכים, אנשים יותר עצבניים בכבישים. אז אני לא יודע אם זה קשור לחום, אבל אני בוודאות חושב שזה כן קשור לצפיפות הנוראית בכבישים, לאגרסיביות הזו של הנהגים הישראלים, לעובדה שאין מה לעשות, כל פעם שאתה יוצא מהבית, אתה רוצה להגיע מנקודה לנקודה, אתה יודע שתמיד יש שם גם פקקים מאוד ארוכים, עצבנות, חום, לא יודע, פשוט סיר לחץ כזה שיכול
להיות שהוא... גם האופי הישראלי, האופי הישראלי, לא תורם, בוא נגיד, לרוגע של התהליך הזה.
כן, וזה, ואתה יודע, והמסקנה הבלתי נמנעת מהעניין הזה, אתה יודע, אם אפשר היה להוריד את הטמפרטורה פה במזרח התיכון ב-10-15 מעלות, היינו עושים את זה, לא אפשרי, למרבה הצער, לא, יקרה בדיוק ההפך, באמצעות ההתחממות הגלובלית, אבל אני חושב שהסימן הזרה פה הוא באמת לממשלה, מאחר ויש כזו צפיפות, מאחר ויש כזו אלימות, מאחר ואנשים כל הזמן בלחץ בכביש, הנושא של תחבורה ציבורית הופך להיות יותר ויותר קריטי ומציל חיים. כלומר, אם היינו יודעים שיש פתרונות, שאנשים אומרים, טוב, אני אוותר על הרכב הפרטי שלי, אני לא אכנס למלחמה הזו בכבישים, של אני אגיע ליעדי הרבה יותר מוקדם מאחרים, ואני אעקוף, אני אעשה כל מה שצריך, אני חושב שזה באמת עניין אסטרטגי. כלומר, אם ממשלת ישראל רוצה לטפל במשהו אסטרטגי, ופה אני לא רואה באמת שום הבדל בין אף מפלגה, ואנחנו נדבר על פוליטיקה היום, לא צריך להיות הבדל בין אף מפלגה בנוגע לחשיבות הגבוהה מאוד של טיפול בנושא תאונות הדרכים, ובהבנה שתחבורה ציבורית טובה, יעילה, נקייה, זמינה וכולי, זה אחד הפתרונות הכי חשובים.
ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו היה נוהג להגיד שביטחון זה החיים עצמם, ותמיד הביטחון יותר חשוב מכל דבר אחר, עד ש... אתה יודע, צריך לחלחל גם הדבר הזה שהחיים עצמם זה גם מערכת הבריאות, כי אם היא גרועה, אתה מת. ומסתבר שזה גם הכבישים. זאת אומרת, ההשקעה בכבישים במונחי חיי אדם, כנראה תהיה יותר יעילה מאשר השקעה בביטחון במצב הנוכחי, לפחות לפי ה...
לא בכבישים, בתחבורה ציבורית טובה, כן, בכבישים, רכבות, מטרו וכל...
בכל הבעיה של, של תאונות הדרכים, ויש הרבה דברים להתמודד, להתמודד איתם, ואתה יודע מה, עוד איזה דבר אחד, נראה לי ביום ראשון שעבר, שעוד המלחמה עוד נמשכה, תפס אותי ה... צבע אדום בנציעה בתל אביב, אז עצרתי בצד ונכנסתי לאיזשהו בניין, ותוך כדי שחיכיתי את ה-2-3 דקות עד שיש הרגעה ואפשר לצאת, אמרתי לעצמי שבעצם סטטיסטית, הסיכוי שלי להיפגע מתאונת דרכים עכשיו בדרך הביתה, יותר גבוה מהסיכוי שלי לקבל טיל בראש מעזה, ויותר הגיוני יהיה לנהוג בזהירות מאשר להיכנס לממד.
כן, ורק עוד מספר אחד שהוא חשוב, אנחנו עכשיו ב-2022, עד שנת 2040 יהיו פה עוד 3.5 מיליון אנשים, יתווספו אלינו נטו. אז תחשוב, מה זה אומר עוד 3.5 מיליון אנשים שנעים איתנו באותן תשתיות תחבורה? צריך לעשות פה מהפך תחבורתי, באמת, ולקדם את פרויקט המטרו כמה שיותר, ואת הרכבות הקלות, ועוד כל מיני פתרונות אחרים. ניגש לעניינים.
יאה.
שלום למיכאל לאוזר, טוב.
שלום חברים.
הכתב הפוליטי של הארץ, אנחנו ככה רוצים קצת לדבר על המערכת הפוליטית שמעלה הילוך, מתחילה, חלק מהמפלגות כבר עברו פריימריז, והיום יש מפלגה שמודיעה על רכש משמעותי, מפלגתו של בני גנץ ושל גדעון סער, מקבלים את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ואפילו מקבלים שם חדש, המחנה הממלכתי. במהלך השיחה הזו אנחנו עשויים לדבר גם על אביך, אז כשנגיע לרגע הזה אתה תגיד מי הוא אביך ואיך הוא קשור לסיפור.
ניתן את מלוא הגילוי.
ניתן את כל הגילוי הנאות. בכל מקרה, קודם כל, למה לא פוליטיקה עכשיו לגדי איזנקוט?
שאלה טובה, תראו, גדי איזנקוט, אני אישית הייתי בטוח שהוא לא יצטרף, מזל שלא נתתי את הערכה הזאת עם מה שנקרא בשידור, אבל הוא התלבט והתלבט והתלבט, כבר ממערכת הבחירות הקודמת, האפשרויות היו לרגליו, כרגע הוא התלבט בעיקר בין יאיר לפיד לבין בני גנץ, אבל ההתלבטות הגדולה שלו הייתה בכלל אם לקפוץ למים, אם להצטרף לפוליטיקה או לא. אני מזכיר לכם שבמערכת הבחירות הקודמת האפשרות הזאת עמדה על הפרק. אפילו עוד כשהוא היה בצינון, הוא יכל קצת לכופף את החוקים בגלל ריבוי מערכות הבחירות, כן, הצינון הוא או מספר מערכות בחירות או זמן שעובר. הוא התלבט וזה והתלבט, וכל פעם עשה סימנים שכאילו הולך, ובסוף החליט להישאר בבית.
אז רגע, חכה, אני רוצה להישאר שנייה עם העניין הזה. האיש גנרל מוערך בקהילה, האיש יש לו פנסיה צבאית של 50, 60, 70, 80 אלף שקל לחודש. הוא עובד גם במשרה חלקית, במכון למחקר לביטחון לאומי, מקבל שם מן הסתם עוד כמה עשרות אלפי
שקלים לחודש. הוא גם דירקטור פה ושם.
דירקטור פה ושם, 100 אלף שקל בחודש, בלי מאמץ, בלי לחץ, ורואים עליו גם בשפת גוף, וגם בכל מה שתיארת עכשיו על ההתלבטות, שהוא לא סגור ב-100% שהוא רוצה להוביל את מדינת ישראל לעתיד טוב יותר, ושזה בוער בדם שלו. אם זה היה בוער בדם שלו, הוא לא היה מתלבט כל כך הרבה. אז מה העניין?
אז למה לא כל כאב הראש הזה, אתה שואל?
אגב, התשובה לזה זה שכרמטכ"ל, כל מי שכיהן כרמטכ"ל, תמיד חש שהוא בין חמשת בעלי התפקידים החשובים במדינת ישראל, וכשאתה בחמישייה הפותחת של בעלי התפקידים החשובים בישראל,
אז חסר לו הכמיהה לכוח.
לא משנה מה אתה עושה, אתה בסופו של דבר מרגיש צורך בכוח, בעניין, במשמעות, בכל מה שאתה... דווקא העובדה שאתה אומר, אני יכול לעשות כסף בחוץ, אבל אני נגש למערכת הפוליטית, יש בה איזה משהו ראוי להערכה.
נכון, אבל הוא כל כך מתלבט, ונראה שהוא לא סגור על עצמו, זה לא מעודד מבחינת ה...
אבל עולמות התוכן שצריך לדבר בהם, זה לא עולמות תוכן של פוליטיקה, אלא עולמות תוכן של פסיכולוגיה, בסדר? מה גורם לבן אדם לקבל את ההחלטה? אישיותו שלו, זה ההחלטה שלו. אני לא יכול להגיד לכם שלגדי איזנקוט יש ערך אלקטורלי מפוצץ ושובר שוויון, וגם הוא לא יגיד לכם את זה. אני לא יכול להצביע על איזשהו היגיון פוליטי בהיר, ברור, למה דווקא הוא זה שישנה את כללי המשחק, יגרום לנתניהו לא לחזור לתפקיד, או יגרום לבני גנץ להיות ראש ממשלה, או לא יודע. השפעתו הפוליטית היא לא כזו כזו גדולה.
לא, אבל אנחנו יודעים אבל שההבדל בין המחנות יכול להיות, אתה יודע, מנדט או שניים שעוברים מפה לשם. הוא לא צריך להביא 30 מנדטים.
אז רגע, תכף ניגע במנדט או שניים הזה, בסדר? אבל אני חושב שגם גדי איזנקוט בעצמו לא חושב שהוא שובר השוויון של מערכת הבחירות, בסדר? בשיחות שהוא קיים במהלך השבועיים האחרונים, הוא לא אמר את זה. ולכן התלבטויותיו האישיות, הן התלבטויותיו האישיות שלו, אני חושב שבאמת יש כאן איזשהו משהו ניתוח של דפוס אישיות שצריך להסתכל עליו יותר מאשר ניתוח פוליטי, בסדר? למה הוא יצטרף? למה הוא יתלבט? כי זה הוא.
אז יש לי עוד הסבר לזה. אני חושב שכל מי שנכנס למערכת הפוליטית בשנים האחרונות, צריך לקחת בחשבון שמאחר ונושא נורא מרכזי, זה כן ביבי, לא ביבי, מהר מאוד הוא נכנס לתוך אתה יודע, המסגור הזה של הוא כן או לא, וכל השאר פתאום נראה חסר חשיבות. אייזנקוט הוא איש מאוד רציני, ונשמע לי שברגע שאתה תופס מעצמך אדם מעמיק, אדם רציני, אתה נכנס לפוליטיקה, ואז כל היום שואלים אותך, תלך עם ביבי, לא תלך עם ביבי, זה משהו שמוציא את החשק. דבר שני, אני חושב שהוא ראה מה קרה לגנץ. אני מזכיר לכם, כשגנץ נכנס לפוליטיקה, הוא הפך מרמטכ"ל 1.90 מטר, לבן אדם לא אפוי, לא שפוי, שהאיראנים גונבים לו את הסלולרי, באמת, כאילו, מרתו לו את כל הנוצות של הרמטכ"ל, ויכול להיות שגנץ יזן קודם אומר, מה אני צריך את החוויה הזאת? אז הדילמה שלו קשורה לעניין הזה.
יש גם את העניין של, של אשכנזי, שהצטרף לגנץ, והתעדה תוך תקופה מאוד, כן. מאוד קצרה, ש... הוא ראה שהוא לא רוצה להיות חלק מהשחי הפוליטי הדי מיוזה הזה.
אגב, יכול להיות שזה גם פינוק מסוים, כי אתה אומר, בנה, יש לי מעמד ציבורי מאוד גבוה, למה אני צריך לתת עכשיו לדודי אמסלם לחוות בי מבוקר עד לילה?
תראו, אתם כאילו הופכים את הפוליטיקאים לאיזשהו דבר כזה שאף אחד לא רוצה להתקרב. אני מכיר הרבה אנשים, אני מכיר הרבה אנשים שעומדים בתור כדי לנסות ולהיכנס לכנסת, כן? גם לא צריך להגזים עם זה לצד השני, ברור שלגדי אייזנקוט יש מעמד ויש כסף, הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים בחוץ, אבל בסדר, הוא רוצה פוליטיקה, הוא רוצה להיות בכנסת, להשפיע יותר או פחות, זכותו.
כן, עכשיו בוא נדבר על הנפגעים הפוטנציאליים, ולי נראה שיכולים להיות שתי מפלגות שעשויות להיפגע, מצד שמאל, מפלגת העבודה, מפלגת הביטחוניסטים, תמיד הייתה מפלגת ביטחוניסטים, רמטכ"לים, אלופים וכולי. עכשיו בדקתי, אין בה אף ביטחוניסט אחד, אין בה אף אחד שמקבל פנסיה תקציבית, מפלגה מאוד נשית.
חכה עוד, יש שריונים למרב מיכאל.
כן, זהו, זו שאלה מה היא תעשה, והשאלה את מי היא תביא. ואפשרות שנייה, ופה צריך את הגילוי הנאות, שבו תגיד מי אביך ובאיזה מקום הוא ממוקם, במפלגת הרוח הציונית, שגם כן יושבת על האזורים האלה של ימין וממלכתי, ואתה לא מצליח לגמרי להבין מה ההבדל בינה ובין המחנה הממלכתי, נקרא לו כך.
נכון, אז קודם כל בואו נתחיל מהגילוי הנאות. אבא שלי צביקה האוזר הוא ממוקם במקום הרביעי במפלגת הרוח הציונית, ותכף נדבר עליהם, אבל בואו רגע נתחיל באמת הגוש היותר גדול, כל אזורי חירוג מפלגת העבודה, אפילו יאיר לפיד. כאן יש סימן שאלה מאוד משמעותי. האם אפקט גדי אייזנקוט, ככל שיהיה כזה, ונראה אותו בערך תוך משהו כמו שבוע בסקרים, אני מזכיר לכם, מה נוגב, תמיד אומר, לוקח פחות או יותר 5 ימים מרגע קרות אירוע עד הרגע של תרגומו לסקר. אז בואו נראה בעוד ככה משהו כמו שבוע, מה באמת אפקט גדי אייזנקוט, ועד כמה מנדטים הוא מוסיף לגנץ ולגדעון סער, והאם הוא לוקח מנדטים ממפלגת העבודה או מיש עתיד וכו' וכו' וכו'. אבל השאלה היא לא שאלה קצרת הטווח, כמה הוא מביא עכשיו, אלא עד כמה זה באמת יישמר, כי אנחנו זוכרים כבר מפעמים קודמות, מאין ספור פעמים קודמות.
מתחילים הכי גבוה ואז יורדים.
כן, זה יוצר איזשהו בז, ואז השאלה אם הבז הזה יחזיק מעמד. עכשיו, בכל אופן, דיברנו מקודם על אותם 2 מנדטים וכו' וכו' וכו'. אני לא חושב שגדי אייזנקוט ממש מעביר קולות ממפלגת הליכוד למפלגת גנץ וסער, בסדר? אני לא חושב שהוא פורט על אותם 2 מנדטים. הוא לא נתפס כאיזושהי דמות ימנית מאוד. יש כאלה שתופסים אותו, אגב, כדמות בעלות עמדות בשמאל. ככל הידוע לי זה לא נכון, זה לא שם, אבל לא משנה, זה מעניין איך הוא נתפס.
באותם מקומות שהייתה התנגשות בין הצבא לבין הימין, אם הסגרנו את אירוע אלאור עזריה ואחרים, בסוף הוא כן תויג על ידי הימין הקיצוני כשמאלני.
כן, אבל בכל הכבוד לאירוע אלאור עזריה, אני לא חושב שמה שהיה שם, אני לא חושב שאפשר לבחון את מה שהיה שם בעיניים של ימין ושמאל.
שום דבר שם לא, לא, שום דבר לא עובד על היגיון, זה הכל רגשות שם.
כן. ברור, אז בסדר, אז בגלל זה אני אומר שבפופוליזם בחוץ יצא לו אפילו קצת שם שמאלני, למרות שזה לא העמדותיו האמיתיות, בסדר? אבל זה לא משנה, כי זה מה שלפעמים אנשים חושבים בחוץ, ולכן אני לא בטוח ששם הוא ייצור איזשהו דרמה. האם הוא ייקח מנדט מיאיר לפיד, מנדט ממרב מיכאלי, יכול להיות, אני לא יודע, צריך לחכות ולראות לסקרים. האם זה מאוד משמעותי? לטעמי, לא. איפה זה כן יכול להיות משמעותי? אולי, 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 אם הוא ייקח מנדט ממרב מיכאלי וקצת, אני לא יודע, מרץ נשמע לי קצת פחות הגיוני, אבל אולי זה מנדט ממרב מיכאלי וקצת יוריד אותה, אולי זה ידחוף איכשהו לחיבור שגם כן יראה כדבר מדומיין לחלוטין כרגע בין מרץ לבין מפלגת העבודה. זה אולי, אם הוא יעביר עוד מנדט מיש עתיד או לא יעביר עוד מנדט מיש עתיד, לדעתי זה מיקרו-טקטיקה, זה לא באמת דבר משמעותי. איפה זה כן מאוד משמעותי? באמת בצד השני, ברוח הציונית, גם ככה סיכויה של איילת שקד ויועז הנדל לעבור את אחוז החסימה אפסיים, עכשיו הם נהפכו אפילו יותר אפסיים. אני חושב שגם האפקט של גדי אייזנקוט שבכל זאת בא עם הדרגות, וגם מתן כהנא שנותן את האפיל הזה של הציונות הדתית, יכול בהחלט לגרום לאנשים לעבור משם לשם.
ואגב, ובאמת שם לא צריך הרבה כדי להשאיר את הרוח הציונית מחוץ לכנסת.
נכון, בדיוק, כי זה כלל המספרים הקטנים, כאשר אתה נלחם רק על לעבור את אחוז החסימה, מספיק שאתה מעביר 5,000 איש, זה כבר כאילו מפיל את כל המפלגה כולה.
אז אם היית צריך לייעץ לרוח הציונית מה לעשות בנסיבות האלה, מה נותר להם חוץ מנגיד, דמה, להתמזג עם אביגדור ליברמן פתאום?
לא, חלילה לא הייתי מייעץ לרוח הציונית, אבל אין ספק שזה מציב אותם באיזושהי בעיה. הבעיה הזאת הייתה ידועה להם מראש, והיא רק הולכת ומתחדדת עכשיו.
והם יגיעו לקו הגמר, או שבסופו של דבר דקה לפני הם יעשו איזשהו...
אני לא יודע, כי אני לא...
מיזוג עם הליכוד או דבר מה אחר.
לא, אני לא מנסה לנתח משהו, החלטה שעדיין לא התקבלה. הילד שקט בעצמה עדיין לא קיבלה את ההחלטה, אז אני עכשיו אנסה לנתח מה היא תקבל את ההחלטה בעתיד, זה מגוחך.
אגב, מכל המגיבים הבוקר, התגובה של הילד שקט למהלך הזה נשמעה לי הכי חמוצה, הכי ככה, לא יודע, אולי אפילו כעוסה על מתן כהנה, על החיבור הזה, היא לא הצליחה לשיר אותו במפלגה
שלה. כי מתן כהנה זה פלטה גדולה מאוד של הילד שקט, זו תקלה רצינית בעבורה. תראו, מתן כהנה הוא, לא נראה לי שיש אנשים שמצביעים למתן כהנה אישית, כן? אבל הוא נותן את האפיל הזה של הציונות הדתית, ובסופו של דבר, הילד שקד חייבת להתחזק בציבור הזה של הציונות הדתית.
נכון, עכשיו אין אפילו חובשי כיפות, לא האוזר, לא הנדל.
נכון, נכון, נכון. הנדל שומר, הוא לא חובש כיפה, הוא שומר מצוות, אבל בסדר, אתה יודע, אנחנו לא מחטטים לאף אחד בציציות, זה לא משנה. בסופו של דבר, הם מתחרים על קולות הציונות הדתית, בסדר? ובקולות הציונות הדתית, לדעתי, למתן כהנה כזה שעובר למפלגה של גדי אייזנקוט וגדעון סער, שגם הוא אני מזכיר לכם שומר שבת, יש שם את האפיל, זה פתאום נותן קצת את האפיל הציונות
דתית. אגב, עם כל האפיל הזה, לא ראינו שהחיבור בין גנץ ובין סער הביא שם מנדטים, להפך, הם התחילו עם איזה 13 או משהו כזה, והיום הם סביב ה-12 או 11.
חד משמעית, חד משמעית. אני אגיד לכם את האמת, לדעתי גם אם גדי אייזנקוט יעצור את הדימום, יש כאן דימום מנדטים, כן? צריך לראות את זה בבירור. כל יום יורד, כל שבוע בערך יורד שם משהו כמו מנדט, קצת פחות. אם גדי אייזנקוט רק יפסיק את המגמה הזאת ויעצור את דימום המנדטים, הוא גם עשה משהו, אני אפילו לא מדבר רגע על עדיין להוסיף. אני חושב שבהיבט הזה הרבה אנשים שאלו אותי הבוקר, איזה מישהו הבוקר, למה הם לא חיכו לסגירת הרשימות, לתת איזושהי הפתעה שתיתן להם בוסט. למה? כן, כי מי יודע אם בעוד חודש מהיום בכלל הייתה כזה דבר, התקווה החדשה כחול לבן או...
אגב, תגיד לי, במיתוג הזה, לקראת הקמפיין הבחירות, יכול להיות שהמחנה הממלכתי ידגיש את חשיבות הממלכה, בעוד שהמחנה הלאומי ידגיש את חשיבות המלך?
סמי, אנחנו ניתן ריטיינר כקופירייטר ויועץ אסטרטגי שלך למפלגת בני גנץ, וזה נראה לי רעיון מצוין.
קנית?
קניתי. סתם. אבל גם אני רוצה גם כן 50% אם כבר.
תבקשו קצת מכל האחוזים של אייזנקוט, אולי עכשיו אם יתפנה מקום בדירקטוריון.
אבל מיכאל, אם עכשיו אתה הולך הביתה ואתה יושב עם אבא, סליחה, כבר הזכרנו את אבא, מה אתה אומר לו? מה אתה מייעץ לו? אנחנו לא עושים את זה, את השיחות האלה איתך, אבל אתה יודע, מה לעשות? יש פה סיטואציה מעניינת.
לא, אני לא, באמת קטונתי מלייעץ בסיטואציות האלה, לכל מפלגה שהיא, כל אחד יעשה מה שהוא חושב לנכון, אבל הבעיה של מפלגת הרוח הציונית היא בעיה ברורה, לא צריך להיות איזה מומחה פוליטי גדול כדי להבין שהם בבעיה גדולה, אין להם איזשהו בידול מאוד משמעותי ממפלגות אחרות שקיימות היום בציבוריות, ועל אחת כמה וכמה באמת המפלגה הזאת של גדעון סער ושל בני גנץ. ועכשיו עם התוספת הביטחוניסטית הזאת שכן קורצת לאגפים מסוימים בציונות הדתית, והתוספת הזאת של מתן כהנה שכן קורצת לאגפים מסוימים בציונות הדתית של חופשי הכיפות, מכניסה אותם לבעיה יותר גדולה.
יש לי שאלה על אייזנקוט שאני לא יודע אם למישהו משלושתנו יש תשובה. למעט העבר שלו המוצלח כעיקרון, כחייל וכרמטכ"ל, אנחנו יודעים משהו על תפיסות העולם שלו מתחומים אחרים? אנחנו יודעים משהו על תפיסת העולם הכלכלית? האם אנחנו שנו איזשהו מושג על איך הוא רואה את העולם החברתי? אתה יודע... מה אנחנו יודעים על האיש הזה מעבר לטריוויאלי?
זה באמת משנה בפוליטיקה מה אתה חושב?
אני יודע שני דברים שראיתי אצלו תוך כדי כרמטכ"ל, היה מאבק גדול על העברת בסיסי המודיעין לנגב, שבו אביב כוכבי, דווקא הרמטכ"ל הנוכחי, התנגד, הוא הלך עם החשש הזה שאנשי אמן יעזבו את הצבא, אנשי הקבע וכו', וגדי איזנקוט מתוך תפיסה חברתית האמין שצריך בכל זאת להקים את בסיסי המודיעין בנגב, בליקית, במקום שבו אנשי המודיעין לא מתים על זה, והוא הלך עם זה. עשה בזמנו את הסכם כחלון יעלון, גם כן הסכם פנסיה, שאני לא יודע אם הוא היה מהפכני, אבל בכל זאת הוא לימד על זה שהוא יודע לעשות הסכמים כלכליים כאלה ואחרים. הוא גם זה שבעצם נענה לביקורת שמבקר המדינה בנושא הגדלת הרמטכ"ל, קיצץ אותה קצת, לא מספיק, אבל היה נדמה לי שבכל האירועים האלה, הוא הבין שהצבא לא יכול להיות מה שנקרא צבא שיש לו מדינה, שהוא צריך להתכתב ולהקשיב לביקורת, ולעסוק גם בסוגיות שקשורות ביחסים של בין צבא ובין חברה. מיכאל, תורך.
כן, אבל סמי, אני חושב שזה קצת מצומצם, בסדר? אני מסכים עם הניתוח שאתה...
או במערכת החינוך, או בכל ההיבטים הפקקים.
אבל זה הדבר הכי חשוב היום, יוקר מחיה, אז בכל זאת.
נכון.
לא, זה שיש לו את האפיל אני מסכים, אבל עד כמה זה באמת מתבטא בעמדות האמיתיות, זו שאלה מאוד רצינית. אני יכול לספר לכם ש... עיקר הבעיה הייתה בין סער לבין אייזנקוט. גדעון סער מאוד חשש מהבדלי העמדות, בעיקר בנושאים המדיניים, והיו פגישות רבות שערכו שעות רבות מאוד, שבהן דיברו על כל העמדות ועל כל הנושאים, ונאמר כך לפי כל מיני גורמים במפלגה, שהם הגיעו לאיזה שהם הסכמות, זאת אומרת, הסכמות בהיבט המדיני, בהיבט החברתי-כלכלי. אני לא יודע להגיד לכם מה הן אותן עמדות שהגיעו אליהן, הם אמרו שהם יפרטו את זה בצורה משמעותית בהמשך, אבל זה גם כן שאלה, אתם יודעים, כשאנחנו בונים כל מיני מפלגות כאלו, שכל מטרתן הן להעביר מנדטים, או להעביר מצביעים, או כל מיני כאלו, והאידיאולוגיה היא איזשהו משהו מאוד מאוד משני בתוך הסיפור הזה, זה יותר ערב רב של אנשים. אז הנה, אז אפשר לעשות מסעים ומתנים על עמדות אידיאולוגיות, אפשר להגיע לכל מיני עמק שווה, זה מתפשר פה, הוא מתפשר שם, ויופי טופי.
כן, אגב, אחרי שאייזנקוט משובץ, איזה כוכבים מחכים בחוץ לליהוק, לאיזושהי מפלגה?
מבחינתו, מי יבוא עם אייזנקוט, או אנשים שהם לא קשורים?
לא, 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 באופן כללי, יש איזה כוכב שמסתובב בחוץ, וכולם רוצים לשים עליו את היד, כמו שהיה אייזנקוט?
לא נראה לי, לא, לא, אין איזשהו שם יותר מדי גדול, אנחנו זוכרים כולנו את יוסי כהן, אבל הוא צריך קצת לחכות, לא נראה לי שזה כל כך רלוונטי בשלב הזה, עוד איזה שהם שמות מבחוץ, עדיין לא.
כל מיני, אתה יודע, ביטחוניסטים לשעבר, עמוס ידלין, יורם כהן שהיה ראש השב"כ, זה לא אנשים מחוזרים?
בשוליים של השוליים, תראו, כמו שאמרתם, מפלגת העבודה אין להם איזושהי דמות ביטחוניסטית, יאיר לפיד אין לו איזושהי דמות ביטחוניסטית רמת דרג, בוא נקרא לו, יש לו כל מיני, כן, אלופים לשעבר וכולי, אבל איזשהו סלב ביטחוניסטי שכזה, תמיד אפשר להביא, אבל אתם יודעים, אני חושב שזה באמת 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 נהיה פחות חשוב הדבר הזה. זה לא ש... זה הוכיח את עצמו פעם אחר פעם, שאנשים לא באמת משנים את עמדתם בגלל איזשהו ביטחוניסט כזה או אחר שמגיע. אנשים לא משנים את עמדתם בגלל אופי הרשימה. הם מצביעים למנהיג הרשימה, ליושב ראש הרשימה, אנשים שמים לפיד בקלפי, אנשים שמים ביבי בקלפי, וזהו. לכן זה נראה לי באמת באמת בשוליים. יכול להיות שיהיה עוד איזשהו מהלך, יכול להיות שיהיה איזשהו... לא יודע, אין לי מושג את כמה עמוס ידלין בכלל רוצה, בפעם הקודמת הוא לא רצה, כן? יכול להיות שיהיה עוד איזשהו עמוס ידלין שם קוד שכזה. האם זה יהיה משהו משמעותי? לא, זה טקטיקה, זה לא אסטרטגיה.
לא, בינתיים אתה לא רואה את הדברים האלה קורים. במפלגת העבודה בפריימריז דחקו את עומר ברלב החוצה, הביטחוניסט היחידי שהיה להם, לטובת בחורה צעירה בת 36, בעלת דעות שמאלניות. בפריימריז של הליכוד היה שם נדמה לי את עוזי דיין שלא לא נכנס למקומות הריאליים. תשמע, באימפריה הרומית, בשביל להתקדם בפוליטיקה ובסופו של דבר להגיע לטופ, היית חייב להיות גנרל ולהביא ניצחונות וכיבושים. זה גם קרה במדינות אחרות, אבל אני חושב שאצלנו העידן הזה פחות או יותר הסתיים, בסופו של דבר, לפי התוצאות, אתה יודע, אין כמו העדפה נגלית.
כן ולא, אני חושב שבגדול כן, העידן הזה הסתיים, לא בגלל הסיבות שציינת. דחיקתו של עומר בר-לב, אם כבר זה בגלל השם הביטחוני הרע שיצא לו, ולא בגלל השם הביטחוני הטוב, בכל הכבוד, אבל היה עליו הרבה מאוד ביקורת במהלך השנה האחרונה, בהתמודדות שלו ושל המשטרה עם גל הפיגועים, בהתמודדות שלו ושל המשטרה עם כל מיני אירועים של חיכוכים בין יהודים לערבים וכו' וכו', הוא לדעתי פשוט קיבל את גיליון הציונים שהגיע לו, כן? הוא נדחק אחורה, בגלל שהמצביעים חשבו שהוא לא תפקד מספיק טוב, דווקא בתחום הסמי-ביטחוני הזה של ביטחון פנים. עכשיו, למה האמירה שלך ונכונה באופן כללי? כי די, כי ראינו, גבי אשכנזי שהגיע לפוליטיקה, עד כמה הוא באמת כאילו תרם, עד כמה הוא שינה את התמונה? לא שינה את התמונה יותר מדי. קרנם של הגנרלים ירדה כבר לפני אי אלו שנים.
כן, ועדיין צריך להגיד שאם לא היה החיבור הזה והכניסה של גנץ, יכול להיות שאתה יודע, לא היה קם בשמאל, במרכז שמאל, מישהו אחר שהיה יכול איכשהו לגרום לטקו הזה, שהוא לא טוב כמובן למדינת ישראל, אבל הוא בכל זאת מונע, איך נקרא לזה, השתלטות סופית של נתניה.
יכול להיות, יכול
יפה.
להיות.
יפה, בסדר. מיכאל, תמשיך לעקוב עבורנו, ובפעם הבאה שיש איזה כוכב חדש שמצטרף, אנחנו נעשה עליו סשן דומה.
מתי יהיה איזה כוכב כלכלי חדש שמצטרף? מתי יהיה איזה כוכב...
אנחנו גם שואלים את הדברים האלה, ויש לנו לא מעט תסכול על ככה ש...
למה אין אף אחד מהמרקר שמצטרף לפוליטיקה? זה לא ברור לי.
אז איתן זה המועמד שלנו, אנחנו נציג רשימה מסודרת, עם כל הצרכים וכל הדרישות וכל סדר היום שלו.
יפה.
סמי פרץ, שר השיכון.
מספר 3.
כבר מודיע לכם.
יפה. תודה, מיכאל.
ביי, תודה.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. תראה, בסוף השבוע שעבר, הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן התייחס לדבר שהכי מעניין את האמריקאים, שזה יוקר המחייה שלהם והאינפלציה שם, ואמר שעל פי הנתונים האחרונים של חודש יולי, שפורסמו באותו בוקר, אין אינפלציה. זאת אומרת, האינפלציה הייתה אפס. ואז נהיה ויכוח ודיון ציבורי די יצרי סביב ההצהרה הזו, האם היא נכונה או האם היא לא נכונה. תסביר מאיפה בכלל יש ויכוח.
אוקיי, אז דבר ראשון, המדד שפורסם של חודש יולי בארצות הברית, אפילו ירד, כשלא מעגלים את זה ב-0.02%, או מעוגל זה 0%, ואז בגלל זה בעצם בא ביידן כנראה בהצהרה הזאת של האינפלציה הפסית. אבל ההצהרה הזאת היא קצת חוטה למציאות, כשמסתכלים על האינפלציה בסיכום השנה האחרונה בארצות הברית, היא עדיין עלתה ב-8.5%, עדיין אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, כן, אבל אין ספק, מהצד השני, שאנחנו רואים התמתנות בקצב, בוא נגיד, בחודש יולי זה היה התמתנות ראשונה שראינו בקצב עליית האינפלציה עיר עובר עיר שנתי, כי בחודש יוני הקצב לא היה 8.5% אלא 9.1%, וההתמתנות, בעצם העובדה שגם המדד המחירים לצרכן בחודש יולי יצא יותר נמוך מהציפיות שהיו בארצות הברית, אז זה כנראה מה שהוביל להצהרה.
אבל מספיק די בחודש אחד כדי לעשות כזאת ספירת הרגעה ולתת לשווקים לטוס, נשמע קצת מוגזם.
כן, אני לא חושב שהשווקים תעשו על ה...
סכיזופרניה של שווקים, כזה הייתי קורא לזה.
כן, אבל אני לא חושב שהשווקים תעשו באמת על ההצהרה של ביידן, כי כולם מבינים שמאחורה יש עניינים פוליטיים גם כן, אבל אני יכול להגיד שספציפית בתקופה האחרונה, ספציפית שבוע שעבר ראינו שמעבר למדד המחירים לצרכן בארצות הברית, שיצא יותר נמוך מהציפיות, ואפילו ירד ב-0.02%, ראינו גם עלייה מתונה מהציפיות בליבת מדד המחירים ליצרן, וראינו שגם מחירי היבוא בארצות הברית ירדו בשיעור חד מהציפיות. זאת אומרת שאנחנו עדיין לא בצפירת הרגעה לגבי האינפלציה, עדיין האינפלציה בארצות הברית היא אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, אבל כן, הנתונים האחרונים לראשונה מזה הרבה מאוד זמן הפתיעו כלפי מטה, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו רואים התמתנות משמעותית, או צפת התמתנות משמעותית באינפלציה בעולם מצד ההיצע. דרך אגב, גם בעולם, גם ארצות הברית וגם בישראל. אני יכול להגיד לדוגמה על ישראל, שאינפלציית ההיצע בשנה האחרונה עלתה ב-6%, היא בחודש יולי כנראה תעלה אפילו בשיעור חד יותר, אבל החל בחודש אוגוסט...
תסביר רק מה זה אינפלציית היצע?
אינפלציית היצע זה בעצם האינפלציה של מחירי המוצרים המיובאים, לצורך העניין, בין אם זה מחירי המוצרים המיובאים לארצות הברית, ובין אם זה מחירי המוצרים המיובאים לישראל. עכשיו, היא עלתה מאוד מאוד בחדות בשנתיים האחרונות, גם בארצות הברית ובשיעור טיפה יותר מתון בישראל, בעצם בגלל כל הבעיות בשרשרות הספקה גלובליות, עלייה חדה במחירי השילוח הימי, עלייה חדה במחירי הסחורות ב-2021, שהתעצמה בתחילת 2022 בגלל כל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ודבר נוסף חשוב שהיה שם, זה היה בעצם אנשים שנשארו בבית בכל תקופת הקורונה, אז לא צריכו מוצרי שירותים, פחות הלכו למסעדות, פחות טסו לחופשות, פחות טסו לחול, והם צרכו גם בכספים שהממשל, במיוחד בארצות הברית חילק להם, הם בעצם צרכו הרבה יותר מוצרי סחורות.
כן, אז אני רוצה לשאול אותך, לגלגל אותך בעצם לשוק הישראלי, כי זה באמת אולי ההתפתחות הכי מעניינת מבחינתנו, שקשורה לסיפור הזה. שער השקל התחזק ב-9% מתחילת חודש יולי, ב-9% כנגד סל המטבעות, וזה אמור גם כן לקרר פה את החשש מפני אינפלציית היצע או ביקוש, או איך שלא תקרא לזה.
נכון, אז דבר ראשון אני אסיים לגבי מה שקראתי קודם, אז 2021 ראינו עלייה חדה, אז עכשיו, גם בתחילת 2022, עכשיו בעולם בכלל אנחנו רואים מעבר לשקל, אנחנו רואים ירידה חדה במחירי הסחורות, אנחנו רואים ירידה חדה במחירי השילוח הימי, אנחנו רואים הקלה בשרשרות ההספקה, ואנחנו רואים מלאים גבוהים של מוצרי סחורות בעולם, וספציפית בארצות הברית וגם בישראל, והדבר הזה זה משהו שימתן את האינפלציה. עכשיו, כמו שאמרת, תוסיף לזה, בישראל את העובדה שיש לנו שקל מאוד מאוד חזק, והאיסוף החד מאוד בשער השקל מתחילת חודש יולי, שהתחזק ב-9% לרמת C היסטורית כנגד סל המטבעות, הדבר הזה גם בהחלט אמור למתן את אינפלציית ההיצע בישראל בצורה מאוד משמעותית. כמו שאמרתי, אחרי יולי, מחר יתפרסם מדד חודש יולי שעדיין יהיה גבוה מאוד, אבל החל מחודש אוגוסט אנחנו צפויים להתחיל לראות התמתנות די משמעותית באינפלציית ההיצע בישראל, ובמיוחד בשנת 2023.
אם הגענו לשם, בוא נתח יחד, כי באיזשהו מקום זו גם המומחיות שלך, את הזינוק היוצא דופן הזה של 9% של השקל הישראלי בתוך חודש וקצת. אז חלק מזה, ותנסה לנתח כמה מהתשעת אחוזים הללו, זו העלייה המאוד חדה שהייתה בעצם בחמישה שבועות האחרונים בבורסה בוול סטריט בניו יורק, וכידוע לנו, מרגע שהמחירים של ניירות הערך עולים בחול, אז המוסדיים הישראלים, על מנת להמשיך להציע מוצר שצמוד לשקל, מבצעים הגנות פיננסיות. הגנות פיננסיות הללו שקולות למחירת דולרים, והנה הופ, השקל מתחזק בהתאם. אבל זו הסיבה העיקרית, או יש גם סיבות נוספות?
כן, אז כמו שאמרת, זה נכון, הסיבה העיקרית באמת לאיסוף אחת בשקל מתחילת חודש יולי אחרי הפיחות במחצית הראשונה של השנה, זה השינוי מגבה בנסדק, ועצם העובדה שהנסדק עלה בצורה חדה, הדבר הזה בעצם הוביל לגופים מוסדיים בישראל להתחיל, ככל הנראה אין נתונים עדיין, אבל למכור מטח, והדבר הזה הוביל להתחזקות של השקל, ומעבר לזה גם השוק כבר סוחר בעצם את המגמה הזאת, כשהנסדק יורד ויורד בצורה חדה השקל נחלש, כשהנסדק עולה בצורה חדה השקל מתחזק, בין היתר בגלל הגופים המוסדיים
שממש
פעילים, וגם בגלל
הפעילים בשוק. זאת אומרת, הציפיות הללו כבר מקיימות את עצמן.
בדיוק, כנבואה שמגשימה את עצמה, אבל זה הרבה באמת בגלל כסף אמיתי. עכשיו תוסיף לכל זה את מה שדיברנו בכל השנים האחרונות הרבה, את אותם כוחות בסיסיים שתומכים בשקל חזק בטווח הארוך, שזה המון כספים שנכנסים נטו לישראל כאן.
מה קרה במחצית הראשונה באמת במונחים של השקעות זרות בישראל?
אז במחצית הראשונה בדיוק בנק ישראל פרסם שבוע שעבר נתון מעניין שהראה שההשקעות הישירות אומנם הצטמצמו ביחס לשנת 2021, בעיקר בהייטק, אבל הן עדיין גבוהות. זאת אומרת, אנחנו עדיין מדברים על באזור ה-9 מיליארד פלוס מינוס דולר במחצית הראשונה, זאת אומרת, עדיין יש לנו היקפים מאוד מאוד גבוהים, תוסיפו לזה את העודף בחשבון השוטף.
זה קצב של 18 מיליארד דולר בשנה, זה פחות מה שהיה שנה שעברה, שזה היה נדמה לי 25 מיליארד, אבל עדיין סכום...
נגיע ל-20 בקצב.
דרך אגב, עדיין מייצר לחץ על המטבע.
נכון, אני חושב אבל שדרך אגב הקצב מתמתן מאוד במחצית השנייה, כי בעצם במחצית הראשונה אנחנו עדיין ראינו חלק מההשקעות, שזה בעצם מכוח האנרציה של שנת 2021, כנראה שכיף ההשקעות מאוד התמתן במחצית השנייה, כנראה שגם ייצוא השירותים, שזה בעיקר ייצוא הייטק מישראל, גם כן ייפגע קצת.
כן, אגב, מודי, ראיתי סקירה של בנק הפועלים, שבה יש איזו סתירה מעניינת, שמצד אחד הציפיות של המגזר העסקי, הן ציפיות חיוביות, שהעסקים יהיו בסדר גמור, מצד שני, כשבודקים את מדד הצרכנים, כלומר, את היחס של הצרכנים, אז הציפיות שלהם יותר פסימיות. נכון. יש לך הסבר לפער הזה? למה העסקים רואים עתיד ורוד יותר מצרכנים? אולי בגלל שיוקר המחיה גבוה, אז אתה יודע, העסקים אומרים על הכיפק?
כן, האמת היא שהתייחסתי לזה בסקירה הנוכחית, אז דבר שזה בניגוד לעולם. בעולם בכלל אנחנו רואים ירידה חדה בסקרי הציפיות, גם של המגזר העסקי וגם של הצרכנים. בישראל המגזר העסקי עדיין אופטימי, הצרכנים מצד שני אנחנו רואים ירידה. למה אנחנו רואים דבר ראשון ירידה במדדי אמון הצרכנים בישראל? אני מניח שזה הרבה קשור לכל נושא של יוקר המחיה, אי הוודאות הפוליטית, עליית הריבית ועליית האינפלציה.
אז יכול להיות שהעסקים יודעים או מנתחים את הסיטואציה הפוליטית ואומרים כל זמן שיש כזו חוסר יציבות פוליטית, אנחנו מוגנים מפני רפורמות משמעותיות ומפני טיפול ביוקר המחיה, והצרכנים מסיקים את אותה מסקנה, אז אומרים אנחנו לא מוגנים ולכן מצבנו לא טוב.
יכול להיות, למרות שאני חושב שהמגזר העסקי כרגע עדיין אופטימי, כי המצב של הכלכלה המקומית בתכלס ברבעון השני עדיין היה טוב מאוד. אנחנו רואים גם ששוק העבודה דוק, אנחנו רואים שהצמיחה כאן יחסית טובה. אני מניח שבגלל זה עדיין קיימת אופטימיות די רבה במגזר העסקי. דרך אגב, אני מניח שגם שם, לקראת שנת 2023, האופטימיות תתמתן, במיוחד בהנחה ואנחנו הולכים לקראת מיתון בארצות הברית ובאירופה בשנת 2023, אז אנחנו לא נראה מיתון בישראל, אבל כן אנחנו נראה התקררות בצמיחה.
אנחנו לא נבקש ממך תחזית לעתיד, כי כולנו יודעים מה השווי של הדברים הללו, אבל כן נבקש ממך להציץ במסכים ולהגיד לנו מה השוק האמריקאי חושב לגבי הריבית הדולרית בחודשים הקרובים, ובזה ננסה לגזור בפער שבין הריבית הדולרית לריבית הישראלית, מה אנחנו נקבל פה בארץ. אז מה היום חושבים? עדיין עליות של ריבית בקפיצות של 0.75% כמו שהיה בחודשיים האחרונים?
אז בוא נגיד ככה, הציפיות לקצב העלות הריבית בארצות הברית מעד התמתן אחרי נתוני האינפלציה שדיברנו להם קודם בארצות הברית, אם לפני תחילת שבוע שעבר בעצם אחרי נתוני התעסוקה בארצות הברית שיהיו חזקים מאוד, השוק תמחר הסתברות מאוד גבוהה שהריבית גם בספטמבר תעלה בעוד פעם 75 בייסיס פוינט 0.75, אז כרגע השוק אחרי נתוני האינפלציה יותר נמוכים מהציפיות, השוק מתמחר הסתברות של 50-50, 50% שתעלה ב-75 בייסיס פוינט, ו-50% בחצי אחוז, זה לגבי חודש ספטמבר. בכלל, השוק בארצות הברית מתמחר שהריבית תגיע לשיא שלה באזור מרץ 2023, ברמת ריבית של 3.5-3.75%, מה שכן מעניין לראות זה שהשוק מתמחר שם שכבר הריבית התחיל לרדת, החל מבעצם המחצית השנייה של 2023, על רקע ציפייה למיתון בארצות הברית.
אז בעצם אם נסרטט גרף, אז אנחנו נראה שבעצם השנה הזו הייתה איזה מופע ככה קיצוני על פני הגרף הזה, של מופע אינפלציה קיצוני, ואנחנו נחזור לאזורים שהכרנו בעבר, אולי קצת יותר גבוהים.
אנחנו נחזור לאזורים, עוד פעם, בארצות הברית נחזור, אני מניח, מהר יחסית לאינפלציה של אזור ה-3-4%, יהיה יותר קשה קצת להגיע את זה לאזור ה-2% שהיה לפני כן. בישראל ספציפית, אני חושב שהאינפלציה בהחלט התמתן פה בשנת 2023, אבל לא נחזור לרמה האפסית שהתרגלנו בעשור הקודם, בין היתר כי אינפלציית השירותים בישראל יחסית גבוהה. עכשיו, לגבי השאלה הקודמת, מה זה אומר לגבי השקל? אז תראו, השקל מושפע אומנם מפערי הריביות, אבל פחות. השקל הרבה יותר מושפע מכל הגורמים שציינו קודם, שזה בעצם מה קורה בשוקי המניות, זה בעצם הכוחות הבסיסיים שתומכים בהנחת steady states ובהתחזקות של השקל. אז השקל הרבה יותר מושפע בעצם מהכיוון הזה, ודרך אגב, הוא פחות מושפע מפערי הריביות הנומינליות, הוא יותר מושפע מפערי הריביות הריאליות, שזה בעצם לוקח בחשבון גם את הכיוון העתידי של האינפלציה.
אבל תגיד לי, אם אני משקיע, מתוחכם בברכאות, אני אומר את זה עם חיוך, ואני מסתכל על פערי הריבית הללו, אני אומר, בוא אקח עכשיו בבנק ישראלי הלוואה בשקלים, אני אשלם עליה 1.2%, ואני אשקיע את הכסף הזה באותו בנק, או בבנק אמריקאי, וקבל תמורה של 3-4% לפי פערי הריבית שיהיו, בוא נגיד, עד סוף השנה. זה נראה על פניו
לדולר,
כמו... בדולר. זה נראה כמו ארביטראז' חסר סיכון על פניו, אתה יודע, עם רווח בטוח של 2%. תסביר לי, ואני יודע את התשובה, אבל תסביר לי ולמאזינים שלנו, למה התרגיל הזה מלווה בסיכון?
לא, התרגיל הזה מלווה בסיכון פשוט מאוד בגלל שאתה חשוף בתור ישראלי לשער החליפין, אתה פתאום מעוניין חשוף לשער הדולר, מעבר לזה שגם להמיר שקלים לדולרים יש לזה עליות, אבל בשורה התחתונה, אם נקמת את הכל בפשטות, אתה מתחיל להיות חשוף לדולר, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אני מניח שאנשים לא היו רוצים להיות חשופים בתיק שלהם רק למטבע החוץ. אבל בגדול כן, אם אתה מוכר כרגע שקלים וקונה דולרים, שגם לזה יש עלויות, אתה משקיע באיגרת חוב דולרית בארצות הברית, אתה מקבל ריבית על פניו, ריבית יותר גבוהה מאשר הריבית בישראל, אבל שוב, עם החשיפה לדולר.
יפה.
טוב.
מרדי שפריר, נעמת לנו כרגיל.
תודה רבה.
תודה, ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, שבוע טוב!
ותודה רבה לכל מי שמקליט ועורך אותנו, דן ברומר, שני אבירם ואברי רוזנצבי. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.